התוכנית בחסות מזרני פנדה. מזרן ויסקו חלומי במחיר משתלם במיוחד. המזרן נמכר לתקופת ניסיון של 100 לילות. משלוחים והחזרות חינם. לפרטים חפשו מזרני פנדה בגוגל או בקרו באתר פנדה ZZZ COIL. וואי, זה מעייף. היה לי נלך לישון על איזה פנדה.
גיימינג קונים רק במחסני חשמל, במחירים הזולים בישראל. קונסולות, משחקים, אביזרים, מלאי, גיימינג ענק, שלם וכך במחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, גם לגיימרים.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה.
BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm@music.com.
הקצה, הקצה, קייזי רדיו, נקודה.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahim.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. עם יאיר רווה.
So, yeah, that's the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi there.
אהלן, 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 אהלן. סיסקופ רדיו הקצה, איזה כיף שאתם פה. ספטמבר הגיע, שירי ספטמבר יצטרפו אלינו, אבל לא היום. כן, כזה בדילי, אם שמעתם את התוכנית של שבוע שעבר, אז הייתה צריכה להיות תוכנית קיצית, ודחיתי אותה, אז אני עדיין באווירת קיץ, עדיין חם כמו קיץ, אז... אז את ספטמבר של דיוויד סיליבן וספטמבר של יאס ווינד אנד פייר, כל הדברים האלה שמנהג, מנהג ישראל לנגן בספטמבר, יחכו להמשך, החודש. אז אל תצפו להם בתוכנית הזאת, כי אני בנאלי, אני מנגן שירי ספטמבר ונובמבר בנובמבר וכן הלאה, אבל לא היום. את סימסקו ברדו קוצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, בן אש, לאה שפיגל, ניר לימור. תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר החדש, התכנסו kzradio.net ותראו את כל התוכניות שיש שם ב-on demand, כל הדברים שעלו היום ואתמול ואחורנית, את כל הארכיון. אתם יכולים לשמוע את התוכניות של רדיו הקצה גם בפודבין ובספוטיפיי ובאפל מיוזיק וכן הלאה בכל מיני מקומות. תוכנית 233, 3 בספטמבר 2019, ג' אלול. אלול הגיע, זה החודש השני שאני הכי אוהב חוץ מתשרי. אז אחלה חודש אלול, ג' אלול. יש לנו 3 סרטים לדבר עליהם, ותקשיבו, בשבוע שעבר יריתי כזה קצת מהמותן, כלומר הכנתי 10 דקות ודיברתי 40 דקות על הסדרה הנערים, סדרה של HBO, שהופקה בישראל עם יוצרים ישראלים, חגי לוי, יוסף סידר ותאופיק אבו וייל, ורציתי מאוד להגן על על היוצרים, איזושהי מתקפות שהיו עליהם בחודשים, בשבועות האחרונים, ואיכשהו נדמה שלא הרבה שמעו את התוכנית הזאת, כי התקפות רק גברו. חשבתי שברגע שאני אסביר מה קורה בסדרה, אז כולם יירגעו ויגידו, לא הבנו. עכשיו, כששמענו מה שאתה אומר, הבנו שאנחנו לא צריכים כל כך להתלהם. אז בינתיים זה לא עבד, נראה שזה... אז חשבתי שאולי אני אעשה בשבועות הקרובים פינה קבועה על הנערים ועל פרק חדש. אלא מה? שלא הספקתי לראות את הפרק החדש. עלה היום או אתמול פרק מספר 5, ועוד לא צפיתי בו. אז זה עדיין רעיון שאני חושב שאני יכול לעשות בעתיד, אבל תראו את הסדרה הנערים, וכמו שג'ורג' מייקל ביקש פעם, listen without prejudice, אז prejudice, אז תצפו בלי דעות קדומות, כי זה לא מה שאומרים לכם שזה, זה תמיד מפתיע שזה. אבל מה העניין? על זה חשבתי, הזכרתי את זה בלהג שלי בשבוע שעבר, אני רוצה אבל לחזור על זה, כי יש איזושהי, קודם כל, הריטוריקה של הימין הישראלי נורא מיישרת קו עם הריטוריקה של הימין האמריקאי. אותי זה מדאיג, כי השיח הפוליטי בישראל היה הרבה יותר מתוחכם לפני זה, כי דיברו אידיאולוגיות ולא ייצוגים. ולדבר על אידיאולוגיות זה משהו שאפשר לדבר עליו, כי יגידו לכם אנשי ימין את עמדותיהם האמיתיות בלי התלהמות, ויש דברים שאנחנו יכולים להסכים, אנשי שמאל, אנשי ימין וכל זה, ורק העניין של סדרי עדיפויות, אני חושב, איפה אתם שמים, נגיד, את הנושא של תקציב הביטחון מול תקציב החינוך, או איזשהו סוג, איזה חינוך, או בכן הלאה. אז אני חושב שבסופו של דבר, הוויכוחים האידיאולוגיים הם ויכוחים של סדרי עדיפויות. אבל הרעיון של להשתמש ביצירות בידוריות, יצירות אומנות, כדי לנגח אוכלוסיות, זה משהו שמאפיין את ה... נקרא לזה הפופוליסטים או את הדמגוגים משני הצדדים. ופה יש איזשהו עניין משונה שקרה בשנים האחרונות. השמאל, אני חושב שדווקא השמאל הליברלי התחיל בזה, את הנושא הזה של פוליטיקת הייצוג, שאי אפשר יותר לעשות סרטים שמדברים על מיעוטים, כי ברגע ש... כי אף סרט לא מדבר על איש פרטיקולרי, זה הזכרתי בשבוע שעבר, אף סרט לא מדבר על איש פרטיקולרי, אלא ברגע שיש שם איש שהוא מתוך איזשהי סוג של קבוצת מיעוט, בין אם זה מגדרית או, או, או נטייה מינית, או העדפה מינית, או גזעית, או דתית, אז מיד הרגישים מדי יכולים להתלונן שהוא בעצם מייצג את כל האנשים. כלומר, אם רואים יהודי רוצח, אם כך, המשמעות של היצירה היא שכל היהודים רוצחים. אם רואים לסבית רוצחת, המשמעות היא שכל הלסביות רוצחות. זה הרעיון של פוליטיקת הייצוג, שאין יותר, אין דמויות פרטיקולריות, כל דמות היא מייצגת איזשהו סוג של כלל, וברגע שמדברים בגנות דמות מסוימת, באופן כללי, אז מיד אומרים שמדברים נגד גנות כל הקבוצה כולה. וגם, ויותר מזה, לא נותנים לסרטים את המהלך שלהם, כי אם דמות מתחילה בתור גזענית, או רוצחת, או דמות שלילית, עכשיו אנחנו מבינים שסרט מתאר מהלך, ואם דמות מתחילה בצורה א', אנחנו מניחים שהדמות הזאת תגמור בצורה ב', שתהיה או מפותחת יותר או הפוכה מהנקודה שממנה היא התחילה. אנחנו נדבר על זה בנושא אחר היום בתוכנית. אז גם כששופטים את הדברים האלה, אז שופטים את נקודת המוצא של הדמות ולא את נקודת הסיום שלה. אז בקיצור, רוצים דמויות שטוחות שלא משתנות ושהן רק טובות, ושאין להם שום זיהוי פרטיקולרי. זהו. עכשיו, זה דרך אגב, זה משם אני מתחיל את הדבר הזה, זה משהו שמגיע דווקא מהשמאל הליברלי, שכל דמות, אם רואים ערבי, אז הוא אומר שאם הערבי הזה הוא לא בסדר, אז הסרט הזה הוא איסלאמופובי. אני מדבר על סרטים ספציפיים שאנחנו עוד נזכה ונדבר עליהם, כן? באופן ספציפי זה משהו שקראתי על אחמד הצעיר, הסרט החדש של האחים דרדן, שעוד שבועיים יצא בארץ. ואז אני שואל את השאלה, האם זה שיש דמות מוסלמית שלילית בסרט, האם הסרט הזה הופך את הסרט לאיסלאמופוב? שאלה. והימין הדמגוגי והפופוליסטי, שוב, תחילה באמריקה, פוקס ניוז, ועכשיו בישראל, לא מוכן לדבר הזה. עכשיו, והוא הולך לריאקציה הפוכה. הוא אומר, זכותנו להגיד מה שאנחנו רוצים על מי שאנחנו רוצים, כי אפשר להגיד על אנשים כל חופש הביטוי, חופש ה... ומה קורה עכשיו? ברגע שיש סדרה על זה ששלושה ישראלים, יהודים, רצחו ערבי, מיד מגיע הימין הדמגוגי והפופוליסטי ואומר, מה אומרים עלינו בחול שכל היהודים רוצחים? עכשיו, אף אחד לא אומר כזה דבר בחול, כי מי שרואה את הסדרה מבין ברגע שהוא לא דמגוג, שסדרות מספרות סיפור פרטיקולרי, ולא סיפור של, של אוכלוסייה ושל קבוצה, מה גם שהבלשים שהולכים ללכוד את, את הרוצחים הם, הם יהודים. אז אף אחד לא חושב את זה, אבל זה טיעון שהם משתמשים בו, ובעצם ככה זה המקום שבו הימין והשמאל מחזיקים ידיים ומתלכדים יחד סביב, באמת איזשהו סוג של טיעונים, טיעונים פופוליסטיים, ששני הצדדים לא מסכימים להם. מלכתחילה. אבל הם עושים את זה רק כדי לנגח את היצירה ולהלהיט את האנשים שלא ראו את היצירה מתוך זה שהם נותנים להם איזושהי כותרת. הסדרה האנטישמית. למה? כי היא מציגה שכל היהודים רוצחים. אני רוצה להגיד תודה, חוץ מלכל אנשים שהזכרתי. אז קודם כל, תחזרו אחרונית לתוכנית מספר 232. תשמעו, דיברתי שם ארוכות על, על הנערים, וזה איזשהו פיתוח לנקודה מסוימת שכזה שנשארה לי בראש משבוע שעבר. תודה לספונסרים של התוכנית. שמעתם את הג'ינגלים שלהם בתחילת התוכנית. זה לא מובן מאליו, אני עושה את זה כבר, חגנו פה 5 שנים, ופתאום יש אנשים שהתוכנית הזאת ורדיו הקצה ותוכניות נוספות ברדיו הקצה, ואתם המאזינים חשובים להם, רוצים להגיע אליכם, רוצים לדבר אליכם. אז אם אתם בעניין של לבנות לכם עכשיו חדר שינה חדש, ואתם צריכים מיטה, ואתם צריכים טלוויזיה, ואתם צריכים פלייסטיישן, אז אתם יכולים לכל הספונסרים שלנו, ואם תגידו להם שאתם מרדיו הקצה, אז הם יגידו, וואו, הפרסום עובד. אז מזרוני פנדה ומחסני חשמל, תודה לכם שאתם תומכים בתחנה שלנו, ובמעט שאנחנו יכולים לעשות זה איכשהו לנסות לתמוך בהם בחזרה, כדי לשכנע אותם ואחרים שאתם אחלה קהל. חדש של פולז, שבעיניי אנחנו, הם עדיין חייבים לנו הופעה בארץ, כן? הם אומרים להופיע ונעלמו ולא הגיעו, אז תכף יוצא אלבום חדש שלהם, הנה הסינגל הראשון מתוכו, אני חושב סינגל הראשון, Black Bull Falls, מתחילים מיד אחריו, סימסקופ ברדיו הקצה.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah! עם
יאיר רווה.
רדיו, what the fuck?
כן, סרט ראשון מבין השלושה שנדבר עליו בתוכנית, עליהם, בתוכנית הזאת. איפה את ברנדט? Where'd you go, ברנדט? סרט חדש של ריצ'רד לינקלייטר, אבל העניין הוא שאני לא כל כך ראיתי שמשווקים אותו בתור סרט של ריצ'רד לינקלייטר. אולי זה אומר משהו? שריצ'רד לינקלייטר, השם שלו לא מוכר כרטיסים בכנת הקהל הרחב, ומעדיפים למכור את זה על שמה של קייט בלנשט. כנראה, כי רק בשלב מאוחר, ממש כשהייתי בדרך לסרט, ראיתי שזה סרט של ריצ'רד לינקלייטר, ואמרתי, זה מסוג הדברים שאמורים להגיד, סרטו החדש של ריצ'רד לינקלייטר. אז לא. אני חושב שהספר, לפחות באמריקה, היה רב מחר, ספר של מריה סמפל, ואז יותר משווקים את זה כעיבוד לספר, וקייט בלנשט, אז הנה זה משהו שזה הכיוון של השיווק. אבל זה הסרט החדש של ריצ'רד לינקלייטר, ואני רוצה שנדבר קצת על ריצ'רד לינקלייטר. כי, תקשיבו, זה יופי של סרט, מאוד אהבתי אותו, ורובו, אהבתי את רובו, נהניתי ממנו, חיבבתי אותו, והוא היה עשוי יפה, אבל תוך כדי הצפייה בסרט שאלתי את עצמי, רגע, מה זה סרט ריצ'רד לינקלייטרי? האם יש כזה דבר, סרט, האם יש לריצ'רד לינקלייטר איזשהו סוג של משהו שהוא שלו, שאני יכול להגיד, זה הוא? לדוגמה, וס אנדרסון. אנחנו יודעים לזהות סרט של וס אנדרסון, יש להם סאונד מסוים, יש להם טון מסוים, יש להם עיצוב מסוים, יש להם איזשהו סוג של העמדה מסוימת, נורא קל לזהות סרט של וס אנדרסון, יכול להיות שאפילו באופן שזה נהיה מעיק באופן מעיק וצפוי וחוזר על עצמו, אבל מזהים, אז נורא קל לזהות. אני אומר בכוונה וס אנדרסון, כי יש לסרט הזה, איפה עוד ברנדט? היה לו פוטנציאל להיות סרט וס אנדרסוני. אפשר היה לעשות אותו, כי עיצוב הוא חלק מאוד משמעותי בתוכו. אז מה המגע של ריצ'רד לינקלייטר? אין לי תשובה חד משמעית, חוץ מזה שפתאום התחלתי לחשוב על יוצרים כמו לואי מל. כל מיני יוצרים בעלי שם מאוד מפורסמים שזכו בפרסים, או ששחקנים שלהם זכו בפרסים, וסרטים שלהם נחשבים לקלאסיקות. מה היה בלואי מל שהפך אותו לכזה? לא היה לו איזשהו סוג של טאץ' מיוחד, לא היה לו איזשהו סגנון יוצא דופן. ופתאום חשבתי שריצ'רד לינקלייטר קצת מזכיר לי את לואי מל, כי מה שמאחד את הדברים הזה, זה בחירה כנראה די ענינה של חומרים, הוא לא עושה כל דבר, ובעיקר היקסמות מהיכולת של בני אדם לדבר. היקסמות ממילים. לואי מל עשה סרטים על דיאלוגים, על שאנשים יושבים ומדברים, בין אם זה עיבוד לדוד וניה ברחוב 42, או ארוחת הערב שלי עם אנדרי, או כל שאר הסרטים האחרים שלו, שהם סרטים שהם עשירים בדיאלוגים, בין אם הוא עשה אותם באמריקה, או בין אם הוא עשה אותם במולדתו בצרפת. אז קצת פתאום חשבתי, רגע, ריצ'רד לינקלייטר, הוא קצת לואי מל, ואף פעם לא כל כך התלהבתי מלואי מל. הוא מישהו שלא חשבתי אף פעם שהוא במאי מספיק גדול בשביל שנתרגש מזה שיש סרט חדש שלו. ופתאום חשבתי שריצ'רד לינקלייטר יכול להיות שאין יותר מה להתלהב מסרטים שלו. אמנם הוא עשה כמה וכמה סרטים טובים, ואני חושב שיש כל מיני סרטים שלו שאני יודע שכל מיני אנשים אוהבים, אבל יש לו גוף עבודה שהוא לא מספיק ייחודי בעיניי. ודווקא בגלל שמאוד חיבבתי את איפה את ברנדט, אני בא ללינקלייטר קצת בטענות, מתוך זה שאני אומר, אוקיי, אז הסרטים שחייבתי שלו זה לפני הזריחה ולפני השקיעה ולפני חצות. מאוד הערכתי את התבגרות, לא אהב, אני חושב שדרך אגב התבגרות היה הסרט שעליו דיברנו בתוכנית הראשונה לפני 5 שנים, לא הסרט שלו שהכי אהבתי, לא נשפחתי עליו כמו רבים אחרים, אבל הערכתי מאוד את הפרויקט, וחשבתי שיש בו רגעים טובים. ודווקא ברנדט, שכאמור, אני שוב אומר, שהוא סרט טוב, אמרתי, אבל אם במאי אחר, או במאית אחרת, היו עושים את הסרט הזה, אני חושב שהוא היה יוצא יותר טוב. שיש בו איזשהו משהו, איזושהי תובנה, איזשהו הידוק, איזשהו חידוד, בייחוד בחצי השני שלו, שמציג את השינוי שעובר על הדמות, שלינקלייטר מפספס אותו, ולא גורם לנו איזשהו סוג של האצת לב. כן, הלב שלו לא... זה משהו שבעצם מאפיין את הסרטים של ריצ'רד לינקלייטר, שהלב אף פעם לא באמת פועם נורא חזק בסרטים שלו. סרטים כזה של הליכה מתונה, לא סרטים של מרדף. אז יש לו דברים, מרדף ריצה. אז הסרטים שלו נעימים ואינטליגנטים, יש משהו אינטליגנטי בסרט הזה, הוא עוסק באנשים מתוחכמים, והוא מציג אותם באופן מתוחכם, אבל הוא לא מתוחכם מדי, או אפילו לא מתוחכם מספיק. ואני חושב שריצ'רד לינקלייטר, שזה מפתיע, הוא פשוט לא נמצא ברמה של הגיבורה שלו. יש לו גיבורה סופר מתוחכמת, והוא לא, הוא לא כוחות מולה. לכן, אחד הדברים שחשבתי, זה מי היה יכול לביים את הסרט הזה, בשביל לעשות את זה כמו שצריך. אז מיד חשבתי על וויס אנדרסון, שוב, בגלל שיש עיצוב נורא בזה, אבל וויס אנדרסון היה לוקח את זה לכיוון אחר, שאני לא יודע אם הוא היה עושה חסד עם הדמות ועם הסיפור, ועם האנושיות של הסיפור. אבל חשבתי על ג'ודי פוסטר. ג'ודי פוסטר, אני חושב שהיא יופי של במאית, ואם יש סיפור אחד שמתאים דווקא לבמאית לספר, אני שוב, אני לא... בהתחשב מה שאמרתי בפסקה הפותחת על פוליטיקת הייצוג, אני לא חושב שסרטים נשיים, דווקא נשים צריכות לביים, שאני מבין שזה איזשהו סוג של עמדה ריאקציונרית בשנת 2019, אבל אני לא חושב שזה חיוני, אבל דווקא את הסרט הזה, בגלל שחשבתי שיש בו משהו מוחמץ, היה מסקרן אותי לראות דווקא במאית מביימת אותו, כי זה ספר על אישה, על גיבורה, ומעט סופרת, והמפיקה מייגן אליסון הפיקה אותו, והיא, מייגן אליסון, דווקא בחרה את ריצ'רד לינקלייטר, כלומר, יש פה איזושהי אמירה מבחינתה, אבל תהיתי על מישהי כמו ג'ודי פוסטר, או צמד הבמאים של מסנשיין הקטנה, חשבתי שהם אולי יכולים לחדד את הדבר הזה. אז, ושוב, אז יוצא שאני מחמיא לסרט ומאוד כותל אותו באותה נשימה. אבל סיפור מקסים על אדריכלית שפרשה מעין הציבור, ו-20 שנה לא עסקה בעבודה שלה אחרי שהיא עשתה באמת יצירות מופת, אבל טראומה שהיא חוותה מבחינה יצירתית בעבר שלה, שקשורה גם במלחמה בין זה ממש לדעתי מלחמה בין גברים ונשים, גרמה לה לפרוש ולהשתבלל ולהיכנס לתוך הבית שלה ולהזניח את חיצוניותו, בית נורא מוזנח מבחוץ, ממש נראה כמו הבית של משפחת אדמס, בתוך שכונה מאוד מטופחת, מאוד נובורישית אפילו, שכונה פרוור, ומאוד להשקיע בעיצוב מבפנים. זה מרהיב לראות את הסרט, כי אני באיזשהו שלב התחלתי לעקוב לזה, שכל חדר שרואים בבית, בית מרובה חדרים, כל חדר מעוצב אחרת לגמרי, וזה משהו שדורש צפייה נוספת, כי ברגע שקלטתי את זה, שאלתי את עצמי, האם זה באמת החוקיות של הסרט, אז אם אתם הולכים לראות אותו, אז תגידו לי אם זה נכון, שאין אף סצנה בבית שמתרחשת בחדר אחד יותר מפעם אחת. ככה הרגשתי, כי פתאום באיזשהו שלב ראיתי שכל פעם אנחנו בלוקיישן אחר, בתוך הבית, שלא היינו בו קודם, וזה איזשהו סוג של הברקה. זה הרגעים האלה שבהם הקולנוע חזק מהספרות. כי אני מניח שזה כתוב בספר, ואני מניח שבמבחינה הפסיכולוגית, הדמות יותר מורכבת בספר, ויותר עמוקה בספר, אבל להציג את העולם, את עולם העיצוב של הדמות, זה משהו שאי אפשר לראות בספר, ולכן פה, הנה, כשאנחנו שואלים, בשביל מה צריך לאבד ספר, אז הנה, אתם רוצים לראות את ברנדט ואת הכישרון של ברנדט, ומה היא יודעת לעשות, בואו תראו את הבית שלה, כי הבית, החיצוניות של העיצוב של הבית, מציג את הכפייתיות של הדמות. ואז בנקודת האמצע, כמו שהשם קצת מרמז, היא נעלמת שוב, כלומר, דבר שהיא עשתה 20 שנה לפני זה, נעלמה מעין הציבור, עכשיו היא נעלמת מעין המשפחה שלה, וכולם יוצאים לחפש, כן, איפה את ברנדט. ויוצאים למסע. הזכיר לי קצת מנקודת המבט הגברית, דמות גברית שעשתה המהלך כזה, זה וולטר מיטי, הגרסה של בן סטילר. זה הזכיר לי גם כי קריסטין וויג נמצאת בשני הסרטים, וקצת בתפקיד דומה, אני חושב, בשני הסרטים. אז גם חשבתי לא מעט על וולטר מיטי, שסרט שאהבתי הרבה יותר מהסרט הזה, מבחינה ויזואלית ומבחינת הרגש, מבחינת כל החצוצרות והטופים שהבמאי מכניס כדי לגרום לנו להתלהב, ושריצ'רד לינקלייטר הוא ההפך המוחלט מזה, הוא כל הזמן הולך כזה בזרם נמוך, בזרם... שוב, יש בזה רגעים טובים, החצי הראשון מקסים, 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 וגם מאוד אינטליגנטי, כי אנחנו גם לומדים את הדמות של ברנדט לאט לאט, מבינים את הדמות שלה, מבינים גם את העניין המילולי, יש המון מלל בסרט, הם מדברים המון, אחד עם השני, ואיתנו עם הקהל, אז בחלק הזה אמרתי, וואו, אוקיי, לינקלייטר באמת מצא דרך לאבד ספר, ולגרום לזה להראות שזה קרוב אליו, בגלל המלל. החצי השני, שהוא קצת יותר עם פעולות ופחות דיבורים, שם אני חושב שלינקלייטר פחות נמצא במקום חזק, ושם אני חושב שהוא פספס, וגם כמה מהדברים נפטרו בצורה מהירה מדי ונוחה מדי ומאורגנת מדי, והתחכום שהיה בחצי הראשון קצת מתשתש בחצי השני. אבל אלה דברים יחסית קטנים, ודברים שגורמים לי פתאום לחשוב באמת על ריצ'רד לינקלייטר, אבל שורה התחתונה היא שמאוד אהבתי את הסרט הזה. אז איפה את ברנדט? יצא בבתי הקולנוע, ואני חושב שזה יכול להפוך למין להיט קטן בארץ, אם אנשים ידעו שהוא שם, אני לא חושב שאנשים יודעים שהסרט קיים. במהלך הסרט היא והבת שלה, זה סרט דרך אגב לאימהות ובנות, אני חושב. זה גם משהו שאני צריך להמליץ אצלי בבית. אימהות ובנות, אני חושב שזה סרט שהוא בונדינג ביניהם. ביניהן. בין השאר, האם והבת בסרט שומעות סינדי לאופר, כי יש איזשהי סוג של, אם ברנדט היא בערך בגיל 50, אז הנוסטלגיה שלה היא לשנות ה-80, כמובן. ואז חשבתי, אימהות ובנות של ימינו, סביב מה הם התאחדו. כלומר, הסרטים של 2050, בעוד 30 שנה, כשיראו אם ובת נוסעות, כשהם גדלו בשנות ה-10 של המאה ה-21, מה הן ישמעו? כמובן, את טיילור סוויפט. מתוך פסקול לסרט שעוד לא יצא. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Sunny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more.
In your head Hello, this is Laurie Anderson and you're listening to Cinemascope on kzradio.net.
חייבים, חייבים להפס ולהאזן. יופי של אלבום, Lover, אלבום חדש לטיילור סוויפט, ואני חייב להביא קצת פופ לרדיו הקצה, כי מה הטעם רק באלקטריק דרימים זה להביא פופ משנות ה-80, עכשיו כשזה נוסטלגיה ואנחנו חיים זה בשלום, בואו נמצא את הפופ המצוין של ימינו. אז יש כמה שירים מאוד יפים באלבום הזה, ואני לא ארגיש נבוך בכלל לנגן אותם בשבועות. הקרובים. זה היה אמור להיות בשבוע שעבר, אני מזכיר לכם, הייתה אמור להיות תוכנית כזה חגיגת סוף קיץ, שלא כל כך יצא אל הפועל בסוף, אז Cruel Summer, Taylor Swift, שבוע בשיר אחר. יש כמה, באמת, כמה להיטים לפנתיאון מהאלבום הזה. סרט נוסף שעלה בסוף השבוע האחרון, סרט שנקרא בעברית לחלום בגדול, בוז על התרגום, בוז, 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 לחלום בגדול. כמה סרטים ראינו בישראלים שקוראים לו לחלום בגדול? לא יודע, היה כבר, היה פעם סרט עם פיל, לא, לחלום בגדול. Blinded by the Light הוא נקרא במקור, סרט בריטי עם השירים של ברוס ספרינגסטין, Blinded by the Light זה שם של שיר של ברוס ספרינגסטין, ולפחות אפשר היה לקרוא, לתרגם את זה לעברית, אם לא מסונבר מהאור, למצוא שם אחר של שיר של ברוס ספרינגסטין כדי לתרגם את זה, רוקד בחשיכה, וכן הלאה. לבבות רעבים, למצוא, לפחות לשחק את המשחק שהסרט משחק. גם כאן, זה מין סרט כזה מצו-מצו, כזה חצי-חצי, ככה ככה בעברית, רעיון מקסים ויש בו הרבה דברים טובים ובסך הכל חיבבתי את הסרט, אבל לא מספיק, לא לגמרי מספיק, כל הרעיונות שאיתו הסרט, איתם הסרט מתחיל, לא מגיעים אל סוף הסרט. הרעיון הוא כזה, הרעיון הוא ש... הסרט התרחש בשנות ה-80 בלוטן, באנגליה. והגיבור קוראים לו ג'אווד, והוא בן למהגרים מפקיסטן, מוסלמי. והוא שומע פופ בריטי, כן, The Human League, Don't You Want Me, והשכן שלו שהם רוצים להקים להקה ביחד, הוא כאילו קופי של לימל מיקה ג'גוגו, והכל כזה פופי, ואז יום אחד במקרה הוא פוגש מישהו, גם ממוצא פקיסטני, אבל סיקי ולא מוסלמי, ונותן לו קסטה של ברוס ספרינגסטין, ואומר האיש הזה ישנה את החיים שלך, ואכן כך קורה. הוא שומע ברוס ספרינגסטין בשנה וחייו משתנים, והוא מאותו רגע רק רוצה לשמוע ברוס ספרינגסטין, ויותר מזה, הוא מרגיש שהשירים שברוס ספרינגסטין מדברים לא רק אליו, אלא עליו. וזה רגע נורא יפה, זה רגע שאיתו הסרט מתחיל, או זה נקודת המאורע מחולל של הסרט, המערכה הראשונה של הסרט, ההיכרות שלו עם המוזיקה של ברוס ספרינגסטין, זה רגע נהדר, שכל חובב מוזיקה, אני משוכנע שחווה את הדבר הזה, ולכן אני אומר, לכו לראות הסרט ולו בשביל ה-40 דקות הראשונות שלו, כי הרגע זה של מישהו שאתם שומעים שיר בצעירותכם, שלא הכרתם קודם את השיר הזה, ופתאום השיר הזה הוא כמו מכת קורנס לראש, והוא פשוט משנה לכם את התודעה, ואתם מרגישים שהשיר הזה נכנס לתוככם, ומשנה בתוככם את האיברים הפנימיים, ואת איך, האופן שבו אתם חושבים על מוזיקה, ועל החיים, ועל עצמכם, ועל הסביבה שלכם, ועל הכל, אז אני חושב את הדבר הזה, הסרט מייצג נורא יפה, את הרגע הזה של זה, אפילו לא התאהבות בשיר, זה ממש איזשהו סוג של התעוררות בזכות מוזיקה, והסרט מציג את זה יפה, ועושה את זה באופן יפה, ובאמת עושה את זה גם עם ברוס ספרינגסטין, שאני חושב שכל מי שגדל בשנות ה-70 או ה-80, היה לו את הרגע הזה של ברוס ספרינגסטין. אני זוכר שלי היה את זה, כשיצא The River, אלבום שהדהים אותי, אלבום הזה כשהוא יצא, ומבחינתי אחר כך שיצא Born in the USA, זה כבר היה, הוא התמסחר, אבל The River הדהים אותי. אז אני מאוד הרגשתי כמו ג'אווד מלוטון באנגליה, בתור יאיר מראשון ב-1980 או 81, מתי ששמעתי את The River. אז זה רגע נהדר. זה רגע נהדר כי פתאום ההבנה הזאת של מוזיקה יש אפקט אוניברסלי, כי ברוס ספרינגסטין כותב שירים על עצמו ועל המשפחה שלו ועל הקהילה שלו, והוא נמצא בניו ג'רזי, והוא גבר לבן נוצרי בארצות הברית, וג'אבד הוא נער צעיר מוסלמי באנגליה. אבל ברוס ספרינגסטין מגיע מניו ג'רזי, שיש שם את ניוורק, שזה שדה תעופה בינלאומי, בעיר שהיא כחור. שוב, 20 דקות נסיעה ממנהטן, אבל הכי רחוקה ממנהטן. וג'אבד גר בלוטון, שיש שם שדה תעופה בינלאומי. לדעתי השדה תעופה כבר לא קיים, אבל אני זוכר בשנות ה-90 עוד נחיתות בלוטון, שדה תעופה בינלאומי, אבל כולם באים ללוטון כדי לנסוע ללונדון. כלומר, היא גם, היא מאוד קרובה ללונדון, אבל היא ההפך המוחלט, היא הכי לא קוסמופוליטית שיש. הכי מקום של פערים חברתיים, והכי מקום של מתחים על רקע הדתי ודתי, וכאילו הכי קרוב ללונדון, אבל הכי רחוק מבחינת מנטליות מלונדון. אז הנקודות האלה, זה שדווקא בחרו נער מלוטון וגבר מניו ג'רזי, זה איזושהי הברקה יפה של הסרט. אם נעשה רימייק ישראלי, אז יהיה נער מלוד, שישמע את ברוס ספרינגסטין וירגיש שהמוזיקה מדברת עליו. אבל מבחינתי ראשון לציון זה היה אפקטיבי באותה מידה. אז רגעים אלה נהדרים, וזה גורם לו לרצות, למרוד בהורים, ממש להפוך את השירים האלה להמנונים, ואם הוא אומר כזה, למרוד לצאת נגד המעסיקים, ונגד כל הנושא של עניינים חברתיים וכלכליים ודוריים, הוא מנסה לעשות את זה. וגם כאן, כמו בסרט הקודם, שהיה יותר מקסימום, גם כאן בסרט הזה, הסרט לא לגמרי יודע איך לגמור את עצמו, את הסיפור שלו. הוא נכתב בהשראת סיפור אמיתי של מישהו שרצה להיות סופר, או עיתונאי, או משורר, ונהיה סופר, אבל לא מישהו כזה שאנחנו אומרים, וואו, איך ברוס ספרינגסטין גרם ל... לא יודע, חניף קורישי להיות לחניף קורישי, מישהו שלא שמענו עליו קודם, שבאופן כזה שהוא יהווה עבורנו השראה, וגם סוף הסרט... כל הזמן קצת כזה לוקח את הדמות לשלב הבא, ואז חוזר בו. כאילו, הסרט לא נותן לדמות באמת למרוד, כי הסרט נעשה על ידי אנשים מבוגרים, שהם כבר בדור של ההורים, אז כל הנושא הזה של מרד בהורים, ואז כל הזמן משחקים את המשחק הכפול של רוצה ללכת נגד ההורים, אבל לא למרוד בהם באמת, אלא כאילו להבין את זה שיש משהו באורח החיים שהם מנסים להנחיל לו, שהוא עדיין רלוונטי. סרט שאם מישהו צעיר יותר היה עושה, לא בטוח שהיה אומר את הדבר הזה. מי שביימה את הסרט היא גורינדר צ'אדה. אנחנו מכירים בעיקר את הסרט הראשון שלה, שחקי אותה כמו בקם, שזה רעיון דומה. נערה ממוצא, לא זוכרים, פקיסטני או הודי, שרוצה להיות שחקנית כדורגל. אז שוב, אז אישה שרוצה להיות שחקנית כדורגל, ואישה מבית מאוד מסורתי, שכך לא מתנהגים, רוצה לעשות, להיות חלק מהחברה המאוד לבנה והמשועממת והבורגנית של לשחק, לשבור סטריאוטיפים, את כל של מגדר ושל מוצא. אז יש משהו בלחלום בגדול שהוא קצת דומה לרעיון הזה ולמבנה הזה, והסרט מלווה כולו בשירים של ברוס ספרינגסטין, ובכל פעם בתפקיד אחר יש רגע מקסים שבו זה הופך למיוזיקל, ואז הוא אומר, הרגע הזה אני אומר, רגע, חבל שלא כל הסרט הוא כזה, דווקא הייתי שמח לראות מיוזיקל על פי ברוס ספרינגסטין, רגעים שבהם השירים הם יותר כזה שירי מרד חברתי, אבל הרעיונות המקסימים והיפים שבו לא מחזיקים עד סופו, ובסופו של דבר, כשהסרט מתמשך, אז רואים שגם בחירת השירים היא לא מספיק מרשימה. אין שם דברים יוצאי דופן של ברוס ספרינגסטין, אלא באמת הלעיתים הבסיסיים, אבל כן יש שם דבר אחד יפה מבחינה מוזיקלית, ופה צריך לתת את הקרדיט לזה שברוס ספרינגסטין תמך בהפקה של הסרט, כלומר, באו אליו עם הרעיון, והוא התלהב ממנו. וכנראה שמבחינותו זה גם איזשהו סוג של צדק חברתי, לתת דווקא לסרט בריטי קטן את הזכויות לשירים, לשירים שלו, ולא לסרט אמריקאי. אז הוא שיתף פעולה עם ההפקה ועם הבמאית, ונתן להם שימוש בשירים. אז חלק מהשירים הם בשירים שאתם מצפים למצוא את, בסרט עם מוזיקה של ברוס פרינגסטין, עם שירים של ברוס פרינגסטין, אבל לא דווקא בגרסאות שאתם מצפים למצוא, וזה יפה. אחד הדברים ששמעתי בסרט, גרסה שאני חושב שלא הכרתי קודם, אני לא זוכר אותה, וממש התלהבתי, זה גם שימוש, יש לזה שימוש מאוד יפה בסרט עצמו, סצנה נהדרת. Thunder Road, שוב, אם עושים שירים, סרט עם שירים של ברוס פרינגסטין, אי אפשר לא לשים את Thunder Road, עד כדי כך השיר הזה משפיע שהיה סרט קצר שנקרא Thunder Road, מקסים, תחפשו אותו בווימאו, סרט בשוט אחד, יש חברת הפקות שנקראת Thunder Road, נדמה לי שהיא בבעלות שרלי סטרן, לא בטוח, צריך לבדוק, באמת מהקלאסיקות של ספרינגסטין, אבל בגרסה, בהופעה חיה, מהממת, אז נשמע את זה עכשיו. Thunder Road, Bruce Springsteen, 1975, Live at the Roxy, מתוך פסקול. Blinded by the Lights, שוב, גרסה שלא הכרת.
from your front porch to my front seat. The door's open, but the ride, it ain't free. I know you're lonely, and there's words that I ain't spoken. But tonight we'll be free. All the promises will be broken. There were ghosts in the eyes of all the boys you sent away. They haunt this dusty beach road and the skeleton frames of burned out Chevrolets. They scream your name at night in the street. Your graduation gown lies in rags at their feet. And in the lonely cool before dawn, from your room you hear their engines roar on. But when you get to the porch, they're gone. On the Mary, climb in. It's a town full of losers, and I'm pulling out of here to win.
ברוס ספרינגסטין מתוך פסקול Blinded by the Light, לחלום בגדול בבת הקולנוע. ואחרי שני סרטים שבהם אמרתי שאהבתי את איך שהם התחילו וקצת התאכזבתי מאיך שהם נגמרו, עכשיו סרט שבדיוק הפוך, לאורך כל ההתחלה שלו אמרתי וואי מה אני עושה בסרט הזה, זה סרט דפוק, ואז לקראת הסוף אמרתי וואי הם דווקא מעניין המקום שאליו הסרט הלך. הסרט נקרא מי שעומד מאחוריי, Ready or Not באנגלית, Ready or Not, מי שעומד מאחוריי, משחק מחבואים. סרט אימה, סרט אימה די אלים, מאוד אלים. אלים באופן כמעט סדיסטי. אבל שוב, כאמור, הולך למקום מקום מעניין. מי שעומד מאחורי הסרט הזה, זה שלישיית יוצרים שחותמים בשם Radio Silence, ומי שחתום על הבימוי זה מט בטינלי אולפין וטיילר ג'ילט, ויש עוד את צ'אד, החבר השלישי בחברה, שהוא חתום כשותף לתסריט ולהפקה, ולא הכרתי אותם, זה סרט, ממש לא סרט ראשון שלהם, ולא הכרתי את הסרטים הקודמים שלהם, ופה יש להם איזושהי הברקה שאפשר להפוך אותה לסדרה. הרעיון הוא חתונה של מישהי צעירה עם בחור צעיר בבית מאוד עשיר, ואז אחרי החתונה הגבר אומר לקלתו הטריה, שכחתי להגיד לך, בחצות אנחנו צריכים לפגוש את כל המשפחה בבית המשפחה, כי יש לנו נוהג כזה לשחק משחק, ככה להתקבל לתוך המשפחה. זו משפחה שעשתה את הונה ממשחקי קופסה, אז כאילו ככה זה ה-initiation, זה טקס הקבלה לתוך המשפחה. נקודת מוצא מוזרה, כן, שכחתי להגיד לך, אבל ככה הסרט מתחיל. והיא מוציאה קלף, ואיזה משחק הולכים לשחק? מחבואים. מה שהיא לא יודעת, זה שברגע שהקלף שנבחר הוא קלף מחבואים, אז כל המשפחה מתחמשת, והם הולכים לחפש אותה במטרה להרוג אותה. למה להרוג אותה? כי בחצות או בכך וכך, עד אור הבוקר, הם צריכים להקריב מישהי לשטן, כי בעצם כל העושר שלהם מגיע מברית שנחתמה עם השטן. זה הרעיון, אוקיי? ועכשיו הם צריכים לצוד אותה. משפחה צריכה לצוד את האישה. אז כל ההתחלה של הסרט באמת איזשהו סוג של רק קצת אלימות לשם אלימות, במקרה מוות אחד אחרי השני מתחילים ליפול, והיא לא כל כך במהרה מוותרת, והיא מתחילה להילחם בחזרה, ויש שם כמה דימויים יפים של הקלה חמושה ברובי צייד שהיא משיגה לעצמה, ומה שנראה כמו ליל צייד פשוט, הופך להיות באמת מרחץ דמים בתוך בית אחוזה אחד. אבל ככל שהסרט נמשך, יותר ויותר מה שנהיה ברור בו, זה שזה סרט על עשירים מול עניים. על זה שהעשירים הולכים לצוד מישהי ענייה, שהיא לא אחת מהם, אמנם קלתו, אשתו הטריה של אחד הבנים, אבל אין ברירה, צריך להקריב אותה. ושהיא בעצם, כשהיא מתחילה להשיב מלחמה, אז מה שמדרבן אותה זה לא רק יצר הישרדות, אלא איזשהו סוג של הבנה, שיש כאן משהו קניבליסטי, שהעשירים מנסים לרצוח את העניים, להיות ניזונים מהדם ומהבשר שלהם, שכך עניים אנשים עשירים, או ברית עם השטן, או שהם צריכים להיות ניזונים מהעניים. ופתאום כשאני רואה את הסרט הזה, מיד אחרי שראיתי את פרזיטים, מיד אחרי שראיתי את היו זמנים בהוליווד, פתאום אמרתי, רגע, קורה פה משהו מאוד מעניין בעולם, איזשהו סיפור שהקולנוע מספר לנו, של העשירים שמנסים להרוג את העניים, ובעצם מה שקורה בסופו של דבר, שהעניים הורגים את העשירים, כן? אז יש את העניין הזה, kill the rich, או eat the rich, וזה סיסמאות כזה, יש לנו, אבל פתאום איזשהו סוג של גל אנטי עושר, אנטי עשירים, ולא עשירים שהתעשרו במועדיהם, אלא עשירים שלא ברור מאיפה מגיע הכסף, עד כמה הכסף הזה הוא טהור, וממש מלחמת מעמדות עקובה מדם, שבה העניים באים לרצוח את העשירים. זה קצת מזכיר בתוך זה את העניין שהיה סרט שהיה צריך לצאת באמריקה שוב, של עשירים לבנים הולכים לצוד את העניים בדרום, וסרט שבסופו של דבר לא הופץ, כי ברגע שיצא הטריילר אז התחילה מהומה מצד פוקס ניוז ודונלד טראמפ, שקרא למפיקי הסרט גזענים. אצלו גזענות זה כזה רוצים לרצוח לבנים, אז זה גזענות. זה הרעיון. ואז כולם נבלו שאולי הסתירה הפוליטית בסרט הלכה רחוק מדי. עכשיו שוב, אני מכיר סרטים, אני מניח שזה מתחיל נורא, אבל אז במין הסתם יש היפוך של הדברים, אז אני רוצה לדעת לאן הסרט הולך, לא מאיפה הסרט מתחיל, אלא לאן הוא הולך, כדי לדעת מה הסרט אומר, מה המסר של הסרט, ואני בטוח שאם שאני אקרא מסר באופן אחד, ומישהו אחר יקרא מסר באופן אחר. אבל אולפני אוניברסל נבהלו וגנזו בינתיים את הסרט, ומתי שהוא בטח יופץ איפשהו, אולי מחוץ לארצות הברית, אולי יוציאו את זה לנטפליקס, אני לא יודע מה. אבל זה. אבל אז הסרט הזה הצטרף לי לכל הסרטים האלה, אמרתי, אוקיי, קורה פה משהו מעניין, איזשהו סוג של הוליווד, ושוב, בונג ג'ונג הו, לא מהוליווד, אבל קורה משהו, של העניין הזה של להתנקם בעשירים, ולעשות את זה בצורה, וגם הנושא זה שהעשירים הם אנשים משונים, גם זה חלק מהעניין בסרטים האלה. אז אחרי זה יש לי סרט שפתאום זה לא רק אנחנו הולכים לצוד את הקלה של 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 בננו הצעיר והדין והרגיש, אלא שהרגע הזה שבו זה מתחלף והיא בעצם מבינה שיש פה עניין מעמדי. אני יכול לספר את הרגע שבו התובנה הזאת מחלחלת אליה ואלינו, היא מצליחה לברוח מהבית והיא לוצאת אל הכביש ושוב, אחוזה גדולה, אז מן הסתם כל השכנים הם כולם מולטימיליונרים, ועוברת מכונית מאוד מאוד יקרה ומהודרת, והיא מנפנפת שהיא תעצור, והמכונית עוקפת אותה ומאיצה משם, ואז היא אומרת, כאילו, בני זונות העשירים, כאילו שלא רואים מישהי במצוקה ולא עוצרים לה, ואז באמת הסיפור הזה מתהפך, ואז כאילו יש לה לא רק את הרצון לחיות, אלא את הרצון לנקום. אז ואז זה נהיה מעניין, כי הסרט הולך באותו רגע למקומות לאו דווקא צפויים. אני חושב שדי ברור לאן הסרט הולך מההתחלה שלו, אנחנו גם מצפים לכיוון הזה, אבל ברגע שזה נהיה כזה, אז סוגי המוות והנמקות של, של, ה, של מקרי המוות, ומי בוגד במי, ומי עושה מה, ומי עוזר לה, ומי לא עוזר לה, כל הדברים האלה מקבלים תפנית קצת, קצת אחרת. אז הסוף של הסרט, בסופו של דבר אמרתי, אוקיי, הסרט היה יותר, יותר מעניין ממה ש... ממה שחשבתי שהוא יהיה בהתחלה, בעיקר כי הוא מגיע בתוך איזשהו אקלים חדש. שימו לב, קורה משהו באמריקה, משהו מעמדי באמריקה, והסרט הזה הוא אחד הסימפטומים, אחד הסימפטומים שלו. זהו, עד כאן סיימת קודם ברדיו הקצה. עם מה לסיים, נשארו לי שני שירים. שיר חדש של ווילקו, אמרו לצאת להם בקרוב אלבום חדש, איזה כיף, ממש מחכה לאלבום חדש של ווילקו. הנה שיר חדש מתוכו, Love is Everywhere, Beware. ועם זה אנחנו מסיימים. סימסקו ברדיו קוצה, תכנית מספר 233, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, ספטמבר ואלול. יאללה ביי.
signal from another world.